שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר עולת ראייה, חלק א', עמוד עין ה'. אנחנו נקרא את הברכה שמופיעה כאן למעלה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. על מה נתקנה הברכה הזאת? היא נאמרה על כאשר האדם שם חגורה, כן, קושר את חגורתו, אז הברכה שצריכה לאמר זה עוזר ישראל מגבורה. קצת תמוע, הייתי אומר, כשאדם מכניס את האקדח לחגורה, או את החרב, אז שיגיד עוזר ישראל מגבורה, או שלובש את האפוד ואת הקסדה. כן? ודווקא כשאדם שם חגורה, אתה אומר על זה עוזר ישראל בגבורה. היית אומר, אולי עוזר ישראל, אבל מה הקשר בין הגבורה לבין החגורה הזאת שאדם שם? כן? זה מה שלא כך מובן. אומר הרב, גבורה מיוחדת היא גבורתם של ישראל. הרי מה אמרו חכמים? איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. כן, אם אדם מסוגל להילחם, לכבוש אפילו את עצמו, אז כל כך אומר שהוא יצליח גם לכבוש אחרים. כן? זה לא פשוט להילחם נגד עצמו. אז גבורה מיוחדת היא גבורתם של ישראל, גבורה המצטיינת לא בכיבושים שמחבשים את אחרים, מכניעים אותם או מאבדים אותם, אלא גבורה שבעיקרה היא קשורה בכיבוש שהאדם כובש את עצמו. כלומר, העיקר של הגבורה, נקודת המוצא של הגבורה, זה היכולת של האדם לכבוש את עצמו. גבורת הנשמה האלוהית, הרוח האצילי של האדם, שמחבש את הגוף הבהמי ואת האבותיו הגסות והסוערות, כן? זה הגבורה הישראלית, שאדם מסוגל להתגבר על החיה, על הבהמה שבקרבו. יש באדם הרי בהמה, כל אחד מאיתנו, יש לו צד בהמי. יש אפילו ביטוי, יודע צדיק, נפש בהמתו. מפרש רבינו בחייה, יודע צדיק, הכוונה הצדיק מושל, בנפשו הבהמית. כן? נפש בהמתו, הנפש הבהמית שלו. כן? כלומר, לא הבהמה שעליה הוא רוכב, אלא הוא עצמו צריך לרכב על הבהמה שלו. כן? הוא מושל ברוחו, גבורת ערך אפיים, הטוב מגיבור, כן, זה פסוק, טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. כלומר, זה שאדם מצליח למשול על עצמו, זה יותר גדול מאשר לכבוש עיר. כי הרי כשאתה כובש עיר, אתה לא צריך לכבוש את עצמך, אתה צריך לכבוש אחרים. כן. ומושל ברוחו מלוכד עיר. זאת היא הגבורה האזורה לישראל, הנאותה, ליסוד המוסר הטהור והרמת ערכו של האדם ביתרונו מן הבהמה, הראויה להיאמר בעיקרה כד שרי המיינה, כשהאדם אוסר את החגורה שלו. זה משהו שאנחנו לקחנו כנקודה מרכזית בפעולתנו בעולם. כן? מה שאין כן, של אומות העולם, שהם שמו את הדגש על כישרונות אחרים. כן. החגורה, הנה הוא מסביר. הוא מסביר מה החגורה עושה. הוא מסביר בהמשך. כלומר, כלל גדול, שכשמשהו כתוב, אני לא צריך לנחש. אני צריך פשוט לקרוא. בסדר? לא, לא אמרתי. לכן אני מציע שאנחנו נמשיך בקריאה, ואז נדע. בחיזוק המותניים, בכלל להיות יותר חמוש במלוא הכוח, כלומר, כשאדם יוצא למלחמה, הוא שם אפוד, קושר את המותניים שלו, זה נותן לו כוח לעמוד, ולהבדיל עם זה בין החלק השפל של הגבייה לחלקה העליון. כלומר, יש באדם, החלקים הגופניים, הנימוכים שלו, הם מושכים אותו אל תאוותיו, והחגורה מבדילה בין החלק העילאי של האדם לחלק הנמוך של האדם. בסדר? ולהבדיל עם זה בין החלק השפל של הגבייה לחלקה העליון, שיהיו הכוחות המתאים את האדם לצידו הבהמי, מושפעים להיות טהורים ומשועבדים לגבורת הלב. איפה מצאנו חגורה בתורה? בבגדים של הכהן, האבנת. האבנת היה חגורה ארוכה מאוד. האורך של החגורה הזאת הוא 32 אמות. כלומר משהו כמו 15 מטר. כן? מסובב.
כן. מה? זה הרבה עבודה.
הרבה עבודה, כן, כן. זה לא היה פשוט להתלבש בתור
כהן. הוא
היה מלביש את עצמו דרך אגב, הוא היה מלביש את עצמו. לא יודע. זה ממש, נגיד ככה, זה ממש לא משנה. להבנת העניין שאנחנו עסוקים בו. האם זה מה שנקרא גרטל? זה בכלל לא משנה לעצם העניין שאנחנו עסוקים בו. ובכן, אבל למה 32 אמה דווקא? מסביר המלבים, שזה כנגד הלב, 32 זה לב. כלומר, הוא בא להפריד את הרהורי הלב של האדם מן הצד הנמוך שלו. כן, מושפעים, כתוב על רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שהיו קוראים לו רבנו הקדוש. למה נקרא הקדוש? שמעולם לא שלשל ידו למטה מאבנתו. כלומר, הוא ידע לעשות הבחנה בתוך האדם בין הצד השפל לצד האצילי. כן, אז זה מה שאומר כאן הרב, הוא להבדיל בין, אם זה בין החלק השפל של הגביע לחלקה העליון, שיהיו הכוחות המתאים את האדם לצידו הבהמי, מושפעים להיות טהורים ומשועבדים בגבורת הלב, כן? לכן גם הזכרתי שהאבנת היה 32 אמה, המתמלא עוז טוהר ורגש מלא קודש, בשאיפה עליונה לגבורה של מעלה. מה זה גבורה של מעלה? גבורה של מעלה הכוונה ההתגלות של הבורא בעולמו. נקרא גבורה של מעלה. לכן התורה מפי הגבורה ניתנה. על חלק טוב זה, המיוחד לכללות האומה. כלומר, מה ששאלתם, האם אצל הגויים אין דבר כזה? יש, אבל לא כנושא לאומי, אלא כנושא פרטי. אצלנו זה נושא לאומי. המוסר, ביסוד גזע קדושת נשמתה, המהירה לכל אחד מאישיה בהדרת כבודה. כלומר, הנטייה הכללית הזאת, היא באה לידי ביטוי אצל הפרטים גם, כן? על זה הננו מברכים לעוזר ישראל בגבורה. עד כאן הביאור של הברכה הזאת. חכם גיבור ועשיר, כן, זה מה שהרמב״ם אומר. בפרק שביעי של שמונה פרקים מסביר הרמב״ם שמה שאמרו שהנביא צריך להיות גיבור, על זה אמרו איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. זה לא סותר שהוא צריך גם להיות בריא בגופו. בהלכות יסודי התורה הרמב״ם אומר שהוא צריך להיות גיבור במובן הפיזי. אבל היסוד צריך להיות יסוד מוסרי. אגב, כל אדם שעוסק בבריאות הגוף יודע שהוא באיזשהו מקום גם צריך לכבוש את יצרו. אם הוא לא כובש את יצרו, הוא לא, גם לא יהיה בריא בגוף. יש איזה קשר בין הדברים. אנחנו עוברים לברכה הבאה. ברוך אתה השם, כאילו מלך העולם, עותר ישראל בתפארה. על מה נאמרה הברכה הזאת? לא, ממש לא. על הכובע. כשאדם לובש כובע, על זה נאמר עותר ישראל בתפארה. כן. אני חושב ששעשה לי כל צרכי ומצד גדול, עשינו פעם שעברה, לא? לא? באמת? אז אם ככה, טוב שבאת. אמנם באיחור, אבל לא נורא. טוב מאוחר מאשר אף פעם. אז אם כך, אנחנו חוזרים לעמוד עין דלת, ולומדים את הברכה, ברוך אתה השם מלכנו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. כן, יש כמה גרסאות שאומרים צורחי, או צרחי, אבל כאן כתוב כל צורכי. אנחנו נלך לפי הנוסח הזה. למתי נתקנה הברכה הזאת? מתי אדם אומר שעשה לי כל צורכי? על מה? על נעילת הנעליים. זה שאדם שם נעליים, על זה הוא אומר שעשה לי כל צורכי. כן? זה העיקר. עד כדי כך שיש כאלה שפסקו שלא לומר את הברכה הזאת ביום הכיפורים ובתשעה באב. שבן שם אסורים בנעילת הסנדל, אז יש כאלה שלא מברכים את הברכות האלה, יש כאלה שכן מברכים כי אומרים. זה נתקן על דרכו של עולם. ודרכו של עולם שאדם שם נעליים. זה שלא שם נעליים בשבת, זה ביום הכיפורים ובתשעה באב, זה מקרה ולא עצם. לפי, נגיד ככה, בשעה שהיו מצמידים את הברכות האלה למעשים, אז אם האדם לא נעל נעליים, הוא לא בירך את הברכה הזאת. לא ש... תמיד על... נעליים זה דבר עתיק מאוד בעולם. בזמן שניתנה התורה כבר אז היו נעליים. אבל אם אדם, משום מה, מסיבה כלשהי, לא שם נעל, לא, לא נעל נעליים, לא היה מברך את הברכה הזאת. בימינו אנחנו מברכים גם אם לא נועלים. כי אנחנו מתכוונים לדרכו של עולם. אין, ולא לדרך שלי. אני מברך שהסליק, אני נותן לסרבי בינה, גם אם לא שמעתי את כל התרניגול. אין, ברור. אז,
מה? הנושא של מה שהכהן היה שם על הרוטן, היום, אם בוא נגיד, יש חבורה, אין חבורה, זה לא קשור לברכה.
אותו דבר, כלומר, גם אם אדם לא שם חגורה במותניו, גם אז יברך עוזר ישראל בגבורה. כן. מה? כן, כי הבינה היא בגלל שהוא שמע את התרנגול. אבל מי שחרש ולא שומע תרנגול, האם יברך? שאלה טובה. טוב, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. כשהאדם מרגיש את עצמו עומד, כן? שעשה לי כל צורכי, אדם מרגיש את עצמו עומד. איך אדם עומד? הנעליים עוזרות לו לעמוד. כן? את עצמו עומד במהותו, בחייו. יודע הוא ברור שכל מה שהוא צריך לטובתו, עשה לו השם יתברך מחיי החיים, יוצרם ומחלקלם. כלומר, זה קצת מוזר הסיפור הזה. הברכה היא קצת תמועה. מה זה שעשה לי כל צורכי? לא חסר לי דברים? אלה, מישהו נגיד רוצה לקנות מכונית ואין לו. אין לו כסף כדי לקנות את המכונית. אז איך הוא יכול לברך שעשה לי כל צורכי? אני צריך מכונית. זה דבר פשוט. הברכה היא קצת מוזרה, לא? אז הרב מברר שבעצם כוונת הברכה היא שגם מה שחסר לי זה הצורך שלי. כן? ואז יוצא, שמעת עשה לי כל צורכי, הנה הוא מסביר כאן, שכל מה שהוא צריך לטובתו עשה לו השם יתברך מחיי החיים יוצרם ומכלכלם, אין הבדל כלל בין החסרונות ובין היתרונות. וגם מה שחסר לי, החסרונות שלי, זה צורכי. למה זה נעליים? לא, אז זה נאמר על הנעליים, אבל זה, אבל הנעליים זה השלמת הצרכים. כן, החזל, זה הצורך הראשוני יותר. חזל אמרו, לעולם ימכור אדם את קורות ביתו, ויקנה נעליים לרגליו. כן? כלומר, את קורות הבית, אבל אז הבית ייפול. כן? כן, אבל מישהו אמר לי פעם דבר מעניין, שבעולם הזה צריך ללכת, ובשביל ללכת צריך נעליים. כלומר, צריך להתקדם. לעומת זה, קורות הבית זה השגות עליונות, מטאפיזיקה. לפעמים אדם צריך לוותר על העליות הרוחניות הגדולות שלו, כי הוא זקוק לנעליים. כלומר, הוא צריך להיות יציב בעולם, זה הכוונה.
יש כן? שמחה,
כן?
זה אדם שהלך 40 קילומטר,
לכן, נעליים, אולי הוא הולך אפילו קילומטר. הנה, כן, 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 נכון. אין הבדל כלל, אתה לא יודע, הוא לא ניסה ללכת בלי נעליים. אולי הוא יכול ללכת. יש אנשים שהולכים בלי נעליים. כן. בקיצור, אומר כאן הרב, אין הבדל כלל בין החסרונות ובין היתרונות. כולם הם צרכיו של האדם. וכל הדרוש לו, באמת, למגמת תכלית טובתו האמיתית, נעשה ונשלם בחמלת אב הרחמים. כלומר, הקדוש ברוך הוא דאג שיהיה לנו הכל. עיקר ההכרה של הודעת הטובה במילוי הסיפק החיים, הוא שאנו יודעים שכל צורכנו עשויים הם, מצויים במציאות, ועל פי ההטבה של המעשים, והתעלות המוסר והקדושה, יהיו גם כן מסוי לנו, ומוגעים לידינו באופן מספיק וקל. כלומר, זה שאני לא מספיק, לא משיג את מה שהייתי רוצה, זה מצוין, כי זה כדי לחייב אותי לשפר את עצמי. כן? הדבר הזה היה גלוי במדבר, שאמרו שהצדיקים, המן היה מגיע להם לפתח האוהל. ואלה לפי דרכתו של אדם, כך היה צריך ללכת יותר רחוק מאוהלו לקבל את המן. אבל זה גם נכון בימינו, רק באופן פחות גלוי. כן, כי רק על ידי מה שהראותי את מעשיי, כי פרחתי את פרנסתי, אומרת המשנה בקידושין. כן, בקידושין כתוב, אמר רבי מאיר, מעולם לא ראיתי אריה סבל וצבי קייץ ושועל חנווני. והם מתפרנסים שלא בצער. והלא דברים קל וחומר. ומה אלו שלא נבראו אלא לשמשני, מתפרנסים שלא בצער. אני שנבראתי לשמש את קוני, אינו דין שאתפרנס שלא בצער, אלא שהראותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. כלומר, זה שזה קשה להתפרנס ולא קל, זה בגלל נפילתו של האדם. יוצא שככל שאדם נעלה יותר, קל לו יותר להתפרנס.
זה לא מלכתחילה של חטא אדם
זה אותו דבר. כן, אבל גם בזה יש מדרגות. כלומר, אדם שמריע הרבה את מעשיו, אז הוא מזמין על עצמו את הכללה יותר. ומי שמטיב את מעשיו, אז הכללה שרה ממנו. הרי כללה זה לא גזרה בלתי ניתנת לשינוי. כן? מובן השני? יש פה שאלה. שלום, כבוד הרב, שעשה לי כל צורכי, למה דווקא על נעליים, לכאורה, בגדים חשובים יותר? כן, אבל הנעליים זה הצורך המיידי. אמרו חכמים, לעולם ימכור אדם אפילו את קורות ביתו, ויקנה לו מנעלים לרגליו. לא אמרו שימכור את קורות ביתו כדי לקנות בגדים לגופו. זה לא כתוב. אבל כנראה נעליים זה יותר חשוב. האמת היא, יש בזה משהו עמוק. הנעליים זה מה שמפריד בין האדם לבין הטבע. כל זמן שאין נעליים, אני חלק מן הטבע. אני שם נעליים, יש איזו שכבה, דקה מן הדקה. היא כבר עושה אותי למעלה מן החיים הטבעיים. ואז יש לי יכולת להצליח גם לכבוש את העולם. זה המשמעות של הנעלה. אפשר לומר, הפרסה של, אבל לא, הפרסה של הבימה הטהורה דווקא זה, הנעל שלה יש לה עם הטבע.
אצלנו.
יש חריץ, אבל החריץ הזה הוא בלידה, כלומר לא חורצים את הפרסאות. אני לא עושה שום פעולה עם הצון שלי לחרוץ להם את הפרסאות. מה שאין כן, הנעליים, זה תוספת שהאדם מוסיף. מה? זה אומנם אין בזה חיות, אבל לא, זאת לא תוספת על הטבע. לעומת הנעליים, שאנחנו לא נולדים עם נעליים. אף פעם לא ראיתי בחדר לידה תינוקות עם נעליים. זה לא קורה. כן? כלומר, התינוק בא בלי נעליים והוא צריך נעליים. זאת אומרת שיש איזה צורך של האדם להודיע שהוא נחרט במידה מסוינת מן הטבע. לכן אפשר גם להבין מה שאמרו, איזה הוא תואם טעם מיטה, זה הישן במין עליו. אדם שהולך לישון עם נעליים לרגליו, הוא קצת מת. למה? כי כשאדם ישן, הוא לא צריך להתגונן. אז אם הוא ישן למרות הנעליים, אותו דבר שמפריד את האדם, שבדרך כלל מאפשר לו להתהלך, תודה רבה, הוא הופך להיות מיותר, ולכן הוא סימן של מוות, של ניתוק. אבל כאן הרב מדבר על המושג כל צורכי. כלומר, מה שמעניין את הרב כאן, זה לא הנעליים, אלא המילה כל. כל צורכי. איך זה יכול להיות כל צורכי? כי זה הכל תלוי במעשים שלי. לכן, לפי זה, גם כשחסר לי משהו, זה מצוין. זה חלק ממה שאני צריך, שיהיה חסר לי, כדי שאשפר את מעשיי. כן, ואז, על פי התיקון המוסרי שיש, על ידי המחסור ושבט העוני, הרי זה גם כן בכלל מילוי הצרכים. וזה מצוין שלאדם חסר, כי זה צורכו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ביורו.
אמן.
כן. אני רק רוצה להסביר לצופים. העצירה אחרי ברוך אתה השם, זה כדי שהציבור יוכל לענות ברוך הוא ברוך שמו, כפי שכתוב בשולחן ערוך הוא ערך חיים, שעל כל ברכה שאדם שומע, צריך להגיד ברוך הוא וברוך שמו. כן, מה אתה אומר? איפה לקחת את זה? חוץ מברכה שאדם רוצה שיוציאו אותו ידי חובה? איפה זה כתוב? בשולחן ערוך שלי זה לא כתוב. מה? איפה זה כתוב? אצלי בשולחן ערוך כתוב שצריך להגיד ברוך הוא ברוך שמו. כך שמעת. בשולחן ערוך זה לא כתוב. בשולחן ערוך כתוב כל ברכה שאדם שומע, עונה ברוך הוא ברוך שמו, והוא לא עושה שום חילוק מדבר שיוצאים בו ידי חובה, דבר שלא עושים בו ידי חובה. מה שכן, זה מוזכר על ידי אחרונים אשכנזים, שנהגו שרק אם זה ברכה שאדם לא יוצא בה ידי חובה, משום שאם לא זה הפסק. עד כדי כך הגדיל בעל התניא בשולחן ערוך שלו לומר שזה אפילו לא יצא ידי חובת הברכה. אבל אצל הספרדים לא נהגו כך, אצל הספרדים עוצרים, וכדי שאפשר גם להגיד ברוך שמו, ואדם ישמע גם את המשך הברכה, והדבר הזה, זה שהאחרונים האשכנזים כתבו מה שכתבו, זה גרם שאנשים התרגלו לא לענות ברוך הוא ברוך שמו, גם כשהם לא יוצאים מדי חובה. וזה נורא חבל, כי זה נגד השולחן ערוך. כן, אבל בשולחן ערוך לא כתוב החילוק שהבאת. בבקשה. טוב, אדם שבקוננות זה משהו אחר, הוא צריך לישון עם הנעליים, זה משהו אחר, זה מובן מאליו. כן, זה פיקוח נפש, זה חלק מהחיילות שלו. הוא חייב, כן, הוא עכשיו מחיה את האומה, אתה בא בטענות של ניתוק, מוות וזה, מה פתאום. טוב, ואז על פי, אבל על כל אלה מאיר הרעיון שהתודה היוצאת מקרב הנשמה היא, הרי זה ברכת ההודעה, הברכה הזאת. כל הברכות האלה של ברכות השחר הן ברכות ההודעה. שהתודה היוצאת מקרב הנשמה היא על העושר הגדול שברחמי היוצר וחמלתו על יצור, שבמציאות ההכנה שבבריאה כבר הכין ועשה כל מה שאנחנו צריכים לו. כלומר, כשאני אזכה, לא יהיה דבר חסר בעולם כדי להשלים בצרכיי. רק אני צריך לזכות, אבל לא צריך לברוא בריאה חדשה. כן? בין בעניינים הנוגעים להשלמה החומרית שלנו, בין בעניינים הנוגעים להשלמתנו הרוחנית, הכל יש בעולם. על פי אותה המידה העליונה ידועה לחוכמה התאורה, המתגלה בחסד עליון בהנהגת היצור כולו, שכל יחיד מישראל נברך על זה בלב נבון, שעשה לי כל צורכי. אגב, יש לפעמים שיש בעולם חיסרון. אבל זה לא בגלל שחסר באמת. למשל, יש רעב בעולם, וכי אין מספיק מזון לכולם. יש. אז למה יש רעב? בגלל שהמשאבים מושקעים במקום הלא נכון, במלחמה. אין אנשים רודנים, מקבלים תקציבי עתק ממדינות אחרות כדי לשקם את עמם, ובמקום זה קונים נשק. למה? כי יש איזו בעיה מוסרית, כמו העיכוב של מילוי הצרכים, ובמפורש, מסיבות מוסריות, לא מסיבות טכניות. יש הכל בעולם, אומר הרב. לכן מה שעשה לי כל צרכים, זה הכל כבר מוכן. אם הברכה היא כוללת, אז היה ראוי שתהיה אחרונה, לא? אם באמת היא כוללת, השאלה אם היא כוללת את הכל, יש עוד דברים. טוב. כן? בבקשה, דבר.
כתוב גם שבעצם כל החיסרון מתוך האחריות שלו.
נכון. לא דווקא חיסרון של אותו אדם פרטי. כלומר, אתה רואה אדם שחסר לו? כן. יש חיסרון בעולם. לכן אני אמרתי לגבי זה שלמשל יש רעב בעולם, זה בגלל שהרודן לא בסדר. כן?
אבל לגבי בן אדם פרטי?
אתה לא יכול לשפוט. כלומר, אתה חושב, כן, הוא עני, חסר לו, אבל זה לא בגלל חטא שלו. כן? בבקשה. אבל אפשר להשלים אותה, כמו יש מספיק נתונים בעולם הזה, כן, להגיע להשגת השם. עולמך תראה בחייך.
זה שהגוף חוסם, משהו דברים אומר.
הגוף חוסם בינתיים, אבל הגוף יכול לא לחסום. למשל, קרן אור פני משה. הוא היה בעולם הזה. או וגם לעתיד לבוא, כן, בתחיית המתים.
הגוף...
כן, זה נכון. זה הרמב"ם אמר. אבל גם הרמב"ם מסכים. שמשה כן קיים את תכלית האדם, שהיא לדעת את השם כפי יכולת האדם, שזה מספיק כדי למלא את תפקידו. כן? וזה מה שמביא אותו לחיי העולם הבא. שלום וברכה. האם הכהנים שמשרתים במקדש בלי נעליים, מברכים שעשה לי כל צורכי, תודה ושבת שלום? תראה, אני לא פגשתי לאחרונה כהן שמשרת במקדש, וקצת קשה לי להיזכר מה הם עושים. אבל נראה לי שבזמן שבית המקדש היה קיים, כשאדם ישן במקדש, וממילא גם לא נעל נעליים, וכל היום שירת במקדש, אז הוא לא בירך שעשה לי כל צורכי.
היו הולכים יחפים, והיה להם חיבור מתחת לה.
נכון.
כן. ואז גם היו...
מגודלי שיער ויחפים.
כן, יחפים.
כן, כן.
אבל הוא חושב את זה בקרות הברכה.
ילדים יפים. טוב. אני לא חושב שברכו, אני חושב שלא ברכו שעשה לי כל צורכי. כן, כי זה עדיין היה בתקופה שתקנו את הברכות בסמוך למעשה הקשור אליהם. כן. אבל דווקא הכהנים לא היו מגודלי שיער, דווקא הם היו קצוצי שיער. נזכר שזה לא... לא טוב, כן. מה? אה? כן. כן. אז לכן היום מפחים, כן. כלומר, מה יהיה כשהמקדש ייבנה? קשה מאוד לדעת, כי המציאות גם יכולה להשתנות. המקדש נבנה, אתה יודע מה זה עושה? זה משנה הרבה דברים מבחינה מנטלית. אז אני מסביר לך, זה מה שקורה היום. אבל כשיבנה בית המקדש, לך תדע, אולי גם המציאות תהיה אחרת, המציאות המנטלית שלנו תהיה אחרת, לכן גם אולי נחזור לדין המקורי. כי כשיש מקדש, יש שכינה בעולם. שכינה בעולם, כל מערכות החיים נראות אחרות. זה לא תקנה, זה נהגו ככה. זה לא... זה... כן, אז מנהגים יכולים להשתנות, משזה... הם נקראים מנהג ולא הלכה. כן.
אדם שכלל לא הולך עם נעליים, אני כן. קראתי באופן אישי יהודי כזה.
נו.
אז
זאת היא השאלה, זאת היא המחלוקת ההלכתית בין שתי הדעות שהזכרנו מקודם. ובכן, אנחנו עוברים עכשיו לברכה הבאה. מדוע? כי אם לא, אנחנו נמשיך לחפור, ואנחנו לא נגיע לעומק של הדברים. אני קורא כאן את הברכה הבאה. ברוך אתה השם, כנו מלך העולם, המכין, ויש גורסים שהכין, מצעדי גבר. מה זה מצעדי גבר? כן, זה פסוק, מהשם מצעדי גבר קוננו. שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן שהוא יכול לעמוד. כן? זה אנחנו הבריאה היחידה שבאופן קבוע עומדת על רגליה. הקופים שהם על הגבול. לפעמים עומדים, לפעמים הולכים על ארבע. הקנגורו גם כן. כן? הוא גם כן משתמש בשתי רגליו, בשתי ידיו הקדמיות, כחלק מההליכה. כן. מה זה? נכון. טוב. אבל זה כנראה שונה קצת. צורת העמידה של האדם לעומת צורת העמידה של הבת יענה. אני חושב שזה לא ממש אותו הדבר, ואני מוכן להתערב על זה. טוב. אז בואו נקרא, אני מציע שמכיוון שאנחנו לומדים את ספר עולת ראייה, שאנחנו נקדיש איזשהו מאמץ ללימוד הספר. מה דעתכם? כן? או שאתם רוצים לחפור, זה גם אפשרי. אבל אני מציע שנלמד. כן. נפלאים הם צעדי האדם. פלאי פלאים ישנם במשקל המכוון, שהאדם זקוף הקומה, העומד על בסיס צר בכפות רגליו, על בסיס צר בכפות רגליו, ככפות, כן, כלומר, בסיס שהוא צר, כמו, הכוונה כמו כפות רגליו, יוכל עוד להתנועע חליפות, במהירות, ככה נפלאה, ולא ייפול לארץ. כן, הרי דבר שהבסיס שלו צר, הוא בדרך כלל נופל בקלות, ואילו האדם יש לו בסיס צר, והוא לא נופל. כן, אז יש פה משהו מפליא. כן, האופן שבו הקדוש ברוך הוא בנה את מערכת השרירים, הגידים וכל הדברים האלה, באופן שאנחנו יכולים לעמוד. רק השיווי הנפלא של המשקל, כן, יש גם מערכות בתוך האוזניים שאחראיות על תודעת שיווי המשקל של האדם. לפעמים אם האדם נפגע באוזניים, אז הוא גם לא יכול לעמוד. כן? יוכל עוד להתנועע חליפות במהירות, ככה נפלא ולא ברור. רק השיווי הנפלא של המשקל. והכוח החיוני, הפועל בחוכמת אלוהים נפלא, ושיטת העצבים, הכוונה מערכת, כן, שיטה זה, בימי הרב היו אומרים שיטה, בימינו אומרים מערכת. בשיטת העצבים, העורקים, המיתרים והגידים המתייחסים לכל עברי התנועה, הלוקחים חלק במהלך האדם, זהו יסוד המכין את המצעדים ביושר הילוכם. המבנה הזה, המלא צדקת מוזניים ושיווי נפלא בחומר האדם. בוודאי, מושפע הוא וגם משפיע על התכונה הנפשית של האדם. כלומר, האדם חי את הנפש שלו אחרת מאשר בעל חיים, מעצם העובדה שהוא זקוף. לעומת בעלי חיים שהם הולכים על ארבע, יש להם צמידות אל הקרקע. התפיסת העולם של הבעלי חיים, במידה אפשר לדבר על תפיסת העולם שלהם, היא ארצית מאוד. ואילו האדם יש לו נטייה שמימית, הוא יכול להסתכל למעלה. גם משתמש בכלים בידיים, אומרים שבכלל כל ההתפתחות של החוכמה של אדם זה בגלל הידיים. כן. אז הוא אומר, המבניון, כן, ודאי מושפע הוא וגם משפיע על תכונה, על התכונה הנפשית של האדם, המלאה כוחות הופכיים ומתנגדים, ותעודתם הנכונה היא לשקול את מהלכיה. כלומר, עצם הרעיון של המשקל התודעה של השיקול, זה מה שגורם בתוך הנפש שלי לשקול דברים. כלומר, מאיפה באה האינטואיציה של האדם שצריך לשקול מהלכים?
מתוך השקילה
הגופנית נעשה השקילה הנפשית. כן? יש הרבה דברים כאלה שתודעות מסוימות באו מהחושים.
יש להם בסיס אחד, יסוד אחד בשני
הדברים? כן, זה משהו, אבל זה מתחיל מהיסוד הפיזי. כן, אומרים משל שתינוקות שהיו באינקובטור הרבה זמן, אז הם אוהבים לישון על משטח קשה. כן, כלומר, יותר מזה, הפסיכולוגים אומרים שאדם שהיה הרבה זמן על משטח קשה כשהוא נולד, אז אחר כך יש לו תפיסה של העולם שהעולם מלא קשיים. לעומת זה, אם שמו אותו על משהו רך, על הבטן של אמו, על שדיה של אמו, והוא הרגיש את החום, אז יש לו תפיסה רכה יותר של העולם. כלומר, רואים השפעה מפורשת, כן? של הנתונים הפיזיקליים על הנפש. זה לא שזה לא ניתן לשינוי, אבל לדעת שיש בסיס, נתון בסיסי. מה? מה קרה לך כשהיית?
טוב.
כן, אם כבר, אבל אני חושב שכבר נעשו מחקרים כאלה, זאת אומרת, זה לא...
שפאק נולד, אפילו ב-600 גרם, בדרך כלל 3 חודשים, ואז בדרך כלל הוא יוצא אם אין...
אם אין בעיה, כן.
כן.
אתה רואה
שאת אנשים שבאות לחבק את החגים, ולתת להם כן. להרוש, זה משהו כן. עושים להם באמת.
הפגיעה נותנת לו גם כוח, זה על זה נקרא פאג, תוקפו. כן? נותן לו תוקף. כן? בואו. להעמיד, ותודעתה הנכונה היא לשקול את מלאכיה, להעמידם על בסיס השיווי, הצדק והיושר. ואז יאיר אור החיים העדינים בנפש האנושית, והחוכמה והאושר הרוחני, תיקון המידות ותיקון המעשים, תיקון הדעות ותיקון הרגשות במידה נכונה, יבוא עמהם. להוליך את האדם בדרך ישרה במהלך חייו בכלל. כן, במיוחד שתורת המוסר מלמדת אותנו שהמידות הטובות הן המידות השקולות. ועל כל המובנים הללו בשכלולם וייחודם, הננו מברכים בשמחת נפש למכין מצד הגבר. כלומר, אנחנו מודים על העמידה הזקופה של האדם וכל מה שהיא גוררת בעקבותיה. הברכה הבאה, ברוך אתה השם מקיימך העולם עוזר ישראל בגבורה, עסקנו בה ולמדנו אותה. כך שאנחנו נדלג עליה ואנחנו עוברים בברכה הבאה. ברוך אתה השם מקיימך העולם, עוטר ישראל בתפארה. גם בזאת עסקנו קצת, עד שהערתם שלמדנו אותה, שדילגנו. עוטר ישראל בתפארה, מתי מברכים את הברכה הזאת? כאשר אדם שם כובע, או כיסוי ראש כלשהו, בראשו. אז על זה באה הברכה. כן, מה המשמעות של לשים כובע בראש? בכלל, למה צריך לשים כובע על הראש? כן, לא רק שאנחנו משונים מבעלי חיים בזה שיש לנו נעליים. ושיש לנו בגדים, יש לנו גם דברים על הראש. מוזר. כן? מלך שמולך, שמים לו כתר על הראש. שוטר, יש לו קסקט. יש כל מיני דברים כאלה שמראים שיש לאדם איזה מין נטייה מוזרה לחסות את ראשו. השאלה היא, מה זה אומר? התפארת העליונה. כן, הרי המגבעות של הכהנים נקראים פערי המגבעות. כן? זה מפאר אותם. כן? יש כובעים מצחיקים. בימינו יש הרבה כובעים מצחיקים, ואם תרצו, עניין של טעם אישי, אני גם אספר לכם בהזדמנות, לא במסגרת שיעור תורה, איזה כובעים מצחיקים בעיניי. יש הרבה. אבל, מה נעשה? שבני אדם שמים כובע, וחושבים שזה מאוד חשוב. יש בגמרא, על, כתוב, האנשים האלה הם אמה, וכובעיהם אמה. כן, אדם שהוא בגובה של אמה, כדי להרגיש שהוא שווה משהו, הוא שם כובע בגובה שלו. כן? ומדברים מחציים. מה זה מדברים מחציים? מדברים מהאמצע בין הכובע לבין הגוף. אז מה זה אומר מבחינה נפשית? זאת אומרת שיש אנשים שהם ככה, הם כאלה קטנים, אבל איזה כובע. כן? זה כובע הם, אמה. עכשיו, על זה אומר הרב. התפארת העליונה היא תפארת הרוח העליון של אור השכל האלוהי, הכשרת רוח הקודש של אומה קדושה זו, שהיא כולה שקויה בתלילי אורות של קדושת הנבואה המושרשת בסגולתה, בשכלה, בעיר המלא, ברוחה העצמי, המאיר את דרכה, לדעת באופייה הפנימי ידיעה עצמית ביקורית את השם באלמת, עד כדי ניסיית דגל קודש זה שהוא תפארת כל אהבה כולה ברמה לעיני כל אפסי ארץ. זאת היא עטרת התפארת המיוחדה לישראל, נתונה בטבע המקודה של ברכת השם החופפת על ראשנו. שבשביל כך יש מקום לכיסוי הראש, לתכונת המוסר הקדוש של ישראל, להורות על הצילות מיוחדת השרויה בשכל הישראלי בפנימיותו, העודף ביתרונו על השכל הטבעי, אשר לכל אדם באשר הוא אדם. בעל שכל הגיוני לבדו, שאין בו אותו הפירה העליון, לא מצטעים תפארת ישראל, עמדו יצרתי לתפארת יסבירו, שזהו הודנו והדרת כבודנו, שאנו מברכים עליהם, עותר ישראל בתפארה. הברכה הבאה. ברוך אתה השם. לא ברור. חשבתי שהרף כל כך ברור. טוב, נסביר עוד פעם. לא, אנחנו לא עוברים לברכה הבאה, כי יש פה עצירה. יש מישהו אמר לי שצריך... זהו, זה תלוי, תבין באותה השאלה. כלומר, בזמן שהיו מצמידים את הברכות למעשים, אז מי שלא שם שום דבר על ראשו, לא היה מברך את הברכה הזאת. אבל בימינו, שזה הפך להיות נוהג קבוע, זה לא משנה, בין שאדם שם כובע על ראשו, בין שלא שם כובע על ראשו, מברך את הברכה הזאת.
מה הקשר
בין זה לבין עמזו יצרתי ויצרתי סבירו? זה, כדי לענות על זה, צריך למלא את הבקשה של מי שאמר שהפסקה לא מספיק ברורה. ולכן אנחנו נסביר אותה שוב מההתחלה, והכל יהיה ברור כשמש בצהריים המנסלה, אינשאללה. ובכן, מה זה תפארה? כן, לכל אומה יש תפארת משלה. למשל, תפארתם של, אני יודע, של הגרמנים, זה הסדך, סודח. כן, זה תפארתה. כלומר, אם הם יוצרים לברך, הם אומרים שלא עותר גרמניה בתפארה, אלא שסידר, כן, התפארת של, של האומה הגרמנית, זה הסדך. כן, וכולה, כל אומה ואומה יש לה את ה... תכונות המיוחדות שלה. מה התפארת של האומה הישראלית? מה? זה
תפארת שלה?
זה תפארת שלה, בזה מתפארים, כן? מה האיתור של יוון? הפילוסופיה, עותר את יוון בפילוסופיה. כן? אבל מה תפארת האומה? מה שאצלנו תפארת זה דברים שקשורים לראש. כן? מה מיוחד לעם ישראל? הדעות שעם ישראל מביא לעולם. והדעות מצויות... הראש. ולכן, בגלל זה, יש נטייה לכבד את הראש הישראלי, ולכן שמים כיסוי ראש. אז זה מה שאומר כאן. התפארת העליונה היא תפארת הרוח העליון של אור השכל האלוהי. הכשרת רוח הקודש של אומה קדושה זו. כן? זה בא לידי ביטוי אצלנו לא רק בדעות האמוניות, פילוסופיות, מוסריות, אלא בכישרון שלנו להיות נביאים. זה התפארת של האומה. זוהי אומה קדושה זו, שהיא כולה שקויה בתללי אורות של קדושת הנבואה המושרשת בסגולתה. מה? מה? לא, זה לא מחלוקת, כי זה ברור שנבואה זה לא רק לישראל. נבואה זה אוניברסלי. כמו שכותב הרמב״ם, מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם. אלא שאצלנו זה הפך להיות מומחיות. כן, גם לדעת הרמב״ם. כלומר, הרמב״ם גם כן יודע שעם ישראל יש בו יותר נביאים מאשר אצל אומות אחרות. כן? זה שבאופן עקרוני כל אדם יכול להיות נביא, בסדר. אבל בפועל, בהיסטוריה, זאת תפארתנו אנו. כן, כמו שמשל יש לחם המכונה בגט, לא יודע אם שמעתם עליו, הוא לחם מצוין והוא מצוי גם בארץ. הבעיה היא... שזה שעושים אותו בצרפת, זה לא אותו דבר, נכון? זאת אומרת שלכל אומה יש ייחודיות משלה, אף על פי שאחרות, אומות אחרות גם הן עושות את מה שאותה אומה עושה, אבל שם זה מיוחד, נכון? בכוונה. כן? יש הרבה אולרים בעולם, אבל האולר השוויצרי, וואו, בסדר. יש הרבה... יש הרבה מוצרים דפוקים בעולם, אבל הדפוקים הסינים, זה משהו, כן? אז זה הכוונה, כן? אז זה משהו במקן הרב, הוא זה הרב, גם אם זאת הייתה מחלוקת, מותר לו לנקוט כרב יהודה הלוי, מה תגיד לו מה לעשות? כן, המושלשת בסגולתה, בשכלה הבהיר, המלא ברוחה העצמי, המאיר את דרכה, לדעת באופייה הפנימי, ידיעה עצמית מקורית, את השם, אל אמת. כן, עם ישראל הוא זה שמודיע את דעת אלוהים בעולם. עד כדי נשיאה דגל קודש זה, שהוא תפאר את כל ההוויה כולה, ברמה לעיני כל אפסי ארץ. כלומר, אנחנו מלמדים את זה, את העולם כולו. כן, כלומר, מעם ישראל הגיע הרבה דעת אלוהים לעולם. זאת היא, עטרת התפארת המיוחדה לישראל, נתונה בטבע המקודש של ברכת השם, החופפת על ראשנו. כן, הברכה תמיד היא מצוינת כדבר שחופף על הראש. כן, כשאתה מברך מישהו, אתה שם את הידה על הראש שלו, נכון? מה? יחולו ברכות על ראשך, ברכה לראש משביר וכדומה. נענה לי בראשו. יש בכלל שאלה, הכהנים מברכים בשתי ידיים. אדם שהוא לא כהן ורוצה לברך את חברו, שם שתי ידיים או יד אחת? אז יש אומרים יד אחת, והשאלה היא למה? כן? זה התחיל מסיפור על הנודע ביהודה, שאומרים שהנודע ביהודה היה בחופה של הגאון מבילנה. והוא ברך את שם את היד שלו על הראש של הגאון מבילנה, וברך אותו ביד אחת. אז מזה רצו ללמוד שהוא סבר שצריך לברך ביד אחת. אבל לאחרונה, לפני כמה שנים, התגלה הסיפור האמיתי. מה הסיפור ההיסטורי באמת, מה קרה? זה לא היה בחופה, זה היה בשבע ברכות. והנודע ביהודה אכל שם, ולגאון מבילנה היה שטריימל חדש, כי הוא היה חתן, והנודע ביהודה נגע בקוגל, והייתה לו יד אחת מלאה בשומן, והוא לא רצה ללכלך את השטריימל של הגאון מבילנה, ולכן שם יד אחת. מישהו עשה מחקר על זה. כן. מה נעשה?
מחקר שלם?
כן, זה הופיע פעם בזה מאמר באוניברסיטת בר אילן, מאמר פרשת שבוע. אז על מה הם מדברים פרשת שבוע? אוניברסיטת בר אילן. צריך למצוא משהו מעניין. הם מצאו את זה. טוב. שטריימל לא קשור דווקא לחסידות. לא קשור דווקא לחסידות. כן, הלאה. אז זה כנראה, זה הסיפור. טוב. מכאן גם שהוא אכל קוגל ולא עוד, אלא שלא היו מזלגות, יש להניח. טוב, זאת היא, אז איפה אנחנו? כן, נתונה בטבע המקודש, בטבע המקודש של ברכת השם החופפת על ראשנו, שבשביל כך יש מקום לכיסוי הראש בתכונת המוסר הקדוש של ישראל. כן, מה זה יש מקום לכיסוי הראש? זה לא הלכה. הלכה היא שלא צריך לחסות את הראש. אבל כתוב על רב, רב שהיה לו 10 מילי דחסידותה. ככה מובא בגאונים, שיש מסורת שרב היה נוהג 10 מנהגים של חסידות. הראשון היה שהוא תמיד היה הולך בכיסוי ראש. עכשיו כתוב שמה שהיו לו 10 תלמידים, וכל אחד מן 10 תלמידים לקח את 1 מ-10 הנהגותיו של רב. מזה אתה לומד שמבין 10 תלמידיו של רב, יש רק אחד שהלך עם כיסוי ראש. ככה מובא בגאונים, מה אני אעשה? כן, אחד הדברים המעניינים, אגב, מה הדבר העשירי, מלידי חסידותה העשירי של רב, שהיה לו כל ערב?
איך מישהו לקח את זה?
אני לא יודע, למה זה מידת חסידות שיש לו כל ערב? מה? אבל מה זה מידת חסידות? מידת חסידות זה דבר שאני יוזם אותו. יש לו כל הערב, ככה נולד, מה אפשר לעשות?
משתדל.
אז כנראה שכשיש לאדם יראת שמיים, אז זה גם יכול לבוא לידי ביטוי בקול שלו. זה הכוונה. ואצלו, יראת שמיים הקרינה עד כדי הקול שלו. אז זה אומר ש9 מתלמידיו היו עם קול לא ערב. והיה אחד שהיה לו כל ערב. ככה זה יוצא. מה?
בלעם?
אני לא מבין, זאת שאלה, זאת עדות, מה השאלה? אבל אני שואל אותך שאלה, מדוע מה שדיברנו עליו לפני כן בנושא הזה לא מספק אותך? אז למה אתה שואל את זה עוד פעם? כלומר, כדי... לא, אבל כששאלה נשאלת פעמיים, היא לא הופכת להיות שאלה אחרת. לכן גם התשובה תהיה אותה תשובה. נכון? אז לכן בוודאי, אז אני מניח שאדם חכם כמוך בוודאי מתכוון להוסיף נופך מסוים בשאלה שלא נידון מקודם. למה התכוונת?
אני רק קצת, בכל זאת, אתה יודע.
מה?
מה
הבעיה בזה? הרי לפי מה שאמרנו, יש דבר כזה. אז מכאן ואילך, מה השאלה?
אני שואל אם נדורם, ממש בדור שלנו.
לא, הוא אומר שזה דבר מוזר. למה שזה יהיה מוזר? אם אמרנו שהנבואה, מה שהרמב״ם אמר, מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם, אז למה אתה מתפלא כשאתה רואה אדם עם רוח הקודש? הוא לא יהודי, למה? וכי... יעלה על דעתך לחלוק חס וחלילה על רבנו הרמב״ם, הפטיש החזק, הנשר הגדול, העמוד הימני, והאמצעי והשמאלי גם יחד. הכיצד?
ההילולה שלו היה ביום ראשון.
הנה, שההילולה שלו היה ביום ראשון, אז בכלל, איך אפשר לחלוק עליו?
ההילולה של האדמור הזקן.
היום, בכלל ההילולה של האדמור הזקן, אז בכלל. כן, שבכלל שהאדמור הזקן ציטט את הרמב״ם, אז בכלל, איך אפשר? טוב. כן, בבקשה.
האם יש באמת עניין גם לעשות את כל הדברים האלה שקרים הבוחות, לשים נעליים כרמז לזה, לשים כובע כרמז?
האם חייבים?
לשים חגורה כרמז?
אפשר להגיד שזו מידת חסידות. אני מכיר אדם אפילו שקנה תרנגול בגלל זה. כן, כי הרי ברכת הנותן לסרוויז, כשאדם שומע את התרנגול, אז הוא מכיר בן אדם, הוא קנה תרנגול כי הוא רצה לברך למהדרין.
לא, פחות בעניין של לברך, זה בעניין של להשפיע עליך את הכוונה של...
כן, ייתכן, ייתכן, בהחלט, אני לא אומר שלא, ייתכן. טוב. לפי זה החרדים צודקים שאומרים כובע. כן, כשלאדם חם, כלומר, כשאדם יש לו שמש, והוא רוצה להתגונן מהשמש, או שקר לו, והוא רוצה להתגונן מן הקור, טוב, שישים כובע, למה לא?
זה עניין, לא סתם עושים כובע.
לא, אין לזה שוב עניין לשים כובע כשלא צריך. למשל, אני רואה פה בכיתה הזאת, יש אנשים שקר להם, שמו כובע. זה בסדר, מה הבעיה? אני אגיד לך סוד, כשקר לי, אני שם כובע. יש משמעות, ודאי, כי זה מורה, הוא אומר, משמעות רצינית הוא לא אומר, יש מקום, תראי לי איך הוא מדייק, יש מקום לכיסוי הראש בתכונת המוסר הקדוש של ישראל, הוא לא כתב יש חובה, או יש ערך גדול, יש מקום לדבר הזה, כן, זה לא לגמרי, כי נגיד אצל הגויים, למשל אצל הנוצרים, מקובל שכדי לכבד אדם, אתה מוריד את הכובע, כן, ואילו אצל היהודים, כשאתה מכבד מישהו, אתה מכסה את הראש. זה מה שמתכוון הרב, תכונת המוסר של עם ישראל. יש יכולה להיות תכונת מוסר הפוכה. כן? אגב, עד היום הזה, באירופה, עדיין נשמר המנהג שבפני מלך מכסים את הראש. כן? זה מקובל אצלם, שאתה לא הולך לפני מלך או מלכה או נסיך, בלי לכסות את הראש. כן? שבשכר יש מקום לכיסוי הראש, בתכונת המוסר הקדוש של ישראל, להורות על אצילות מיוחדת, השרויה בשכל הישראלי בפנימיותו, העודף ביתרונו על השכל הטבעי, אשר לכל אדם באשר הוא אדם, בעל שכל הגיוני לבדו. סתם אדם יש לו שכל הגיוני. אבל גם ישראל יש הפאר העליון, שאין בו אצל הגוי, אותו הפאר העליון המצטיין בתפארת ישראל, שהם עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. זה עונה על השאלה. תלה? שזהו הודנו ועדרת כבודנו. שאנו מברכים עליהם, עותר ישראל בתפארה. ברור שיש רק בעיה לגבי הכובעים המקובלים היום, שהם עבירה על איסור שבת, על הלכות שבת. כתוב מפורש בשולחן ערוך, דת הרמב״ם, אמנם לא דת רש"י, אבל דת הרמב״ם, שאסור ללכת בשבת עם כובע שהשפה שלו רחבה מטפח. או מטפח ואילך אסור. מה?
שלא יהיה אוהל?
שלא יהיה אוהל, מדין אוהל. זה כתוב בגמרא גם, אגב. אוהל, אסור לעשות אוהל בשבת, וכשיש לך כובע שהשפה שלו היא עד 8 סנטימטר ואילך, אתה עובר על איסור שבת. כתוב מפורש בשולחן ערוך. כן, צריך לזכור את הדבר הזה. טוב. מה? מקילים כדעת רש"י. אבל זה בשביל מי שפוסק כדעת רמה. אבל זה בשביל האשכנזים ההולכים ביד רמה. אבל מה יעשו אחינו הספרדים שהם פוסקים כדעת מרן? ומרן אמר שזה איסור. תחשוב על זה. כן. לכן באמת היה מקובל בישיבת פורת יוסף לפני שנים רבות שהיו הולכים עם כובע ששפתו צרה.
יש חסידות.
כן? יכול להיות. טוב. הברכה הבאה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, הנותן ליעף כוח. אז אנחנו צריכים הרבה מאוד כוח כדי ללמוד את הברכה הזאת. את זה נעשה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.